שוריה מוקדש לעילוי נשמת יעקב בן מרדכי, ולהבדיל לרפואת שמעון חיים בן מרים, ולרפואת בנימין בן חנה, לרפואת יצחק מנדל בן דינה פרידה, ולרפואת שושנה בת זיסל בתוך שאר חולי ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתם. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך א' במסכת עירובין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד קצת מעל אמצע עמוד א' במילים אמר רב יוסף, ונסיים בעזרת השם בסוף פרק כיצד מעברין. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום אנחנו ממשיכים את הנושא הכללי שהתחלנו אותו אתמול, וזה מתי כל העיר נחשבת כדלת אמות. לגבי זה נחלק היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון רב יוסף מחדש חידוש קצת מפתיע. הוא אומר, אם יש עיר שיושבת על איזשהו מדרון די תלול, כך שמישהו הולך מהעיר ולא ממש שם לב, הוא יכול להידרדר במדרון. במקרה כזה, אומר רב יוסף, אנשים לא כל כך מרגישים בטוחים במרחב הציבורי של העיר, הם לא כל כך משתמשים ברחוב כי הם יכולים להידרדר, ולכן מקום כזה לא נחשב עיר לגבי עירובי תחומין. ואנחנו לא אומרים שכל העיר נחשבת כדלת אמות, אלא כשמודדים את האלפיים אמה, מודדים מכל בית ובית, ולא מקצה העיר. זה החידוש של רב יוסף, ורשי מזכיר לנו שראינו דבר דומה בדף נונה עמוד ב' לגבי עיר של צריפין או עיר אוהלים, שגם שם, כיוון שזה לא בתי קבע, זה לא נחשב עיר, ומודדים מכל בית ובית. עכשיו ממשיך רב יוסף ואומר שבכל זאת יש פתרון, וזה אם נבנה בצד של המדרון איזשהו מעקה ביטחון, כך שאנשים ירגישו יותר בטוחים, אז זה כבר כן הופך לעיר, וממילא מודדים 2000 מקצה העיר. למעקה הזה הוא קורא דקה, והדקה הזאת צריכה להיות בגובה של 400. עד כאן רב יוסף. עכשיו על הדין הזה של רב יוסף נראה שני דיונים קצרים. דיון אחד, נזכיר שלפני שני דפים כבר ראינו את הביטוי הזה דקה, רק ששם היה מדובר במחיצה סמלית של רוחב 4 וגובה 3 טפחים, וכאן אנחנו מדברים על מחיצה רצינית בגובה 400. ממילא שואל הבאי, למה שם זה היה רק סמלי וכאן זה הרבה יותר רציני? מסביר לרב יוסף, זה לא קשור. המחיצה שם לפני שני דפים הייתה רק סמלית, כי כל המטרה שלה הייתה סוג של גילוי דעת, שמי שבתוך המבוי או מי שבמרפסת מסלק את עצמו מהרשות שצמודה לו, וכך ברשות הצמודה לו אפשר לעשות עירוב תחומין או עירוב חצרות בלי בעיה. כאן לעומת זאת זה לא מחיצה סמלית, אלא זה משהו מאוד מציאותי. אנחנו באים לתת תחושת ביטחון לאנשי העיר, ממילא צריך מחיצה גבוהה של 400. זה דיון ראשון. דיון שני לגבי הדין של רב יוסף, זה שרב יוסף מנסה להביא לזה מקור, ואנחנו נדחה את המקור שלו. המקור הוא מזה שהיו שני ערים שהיו על מדרון תלול, עיר אחת נקרא הגדר, ועיר שנייה נקרא חמתן, וכתוב בברייתא שרבי יתיר לאנשי גדר להגיע לחמתן, אבל לאנשי חמתן הוא לא יתיר להגיע לאנשי גדר. למה שיהיה הבדל? הרי אם שניהם באותו מרחק אחד מהשני, אלא שמסביר רב יוסף, כנראה שלאנשי גדר היה דקה, כלומר אותו מעקה ביטחון, וממילא הם יכולים למדוד את התחום מקצה העיר שלהם, כך שזה כולל את העיר הסמוכה חמתן. לעומת זאת לאנשי חמתן כנראה לא היה מעקה ביטחון, וממילא אצלם מודדים מכל בית ובית, וממילא רק חלק מהאנשים יוכלו להגיע עד חמתן ולא כל העיר, כי זה תלוי איפה אתה גר בתוך העיר חמתן. זה הסבר של רב יוסף, וזאת הראיה שלו לזה שזה תלוי האם יש גדר ביטחון או לא. עכשיו לזה אומרת הגמרא, יכולת שהדין של רב יוסף נכון, אבל הראיה הזאת היא לא הכרחית. למה? כי את העובדה שרבי יתיר לאנשי גדר להגיע לחמתן, ולאנשי חמתן הוא לא יתיר להגיע לגדר, אפשר להסביר בצורות אחרות, ולא רק על ידי זה שהיה למעקה ביטחון ולהם לא. איך אפשר להסביר את זה? אז הגמרא מביאה שני הסברים עיקריים. הסבר אחד זה של רב דימי, וזה בכלל לא קשור לנושא שלנו של עירובין, אלא למשהו אחר לגמרי, וזה שאנשי גדר היו אנשים עצבניים עם נטייה להשתכר במיוחד בשבת, ואז אם הגיע להם מישהו מחמתן, הם יכולים לעלות עליו במכות, אפילו להרוג אותו. לעומת זאת, אם מישהו מגדר היה מגיע לחמתן, אז לא היה קורה כלום, כי אותו אחד מגדר, כשהוא לא במקום שלו, בלי החברים שלו, הוא לא יעיז להרביץ, ואנשי חמתן גם לא יעיזו להרביץ לו, כי הם יפחדו מאנשי גדר, ממילא לא יקרה כלום. לכן רבי תיקן שאנשי חמתן לא יגיעו לגדר, שהם לא יקבלו שם מכות, אבל אנשי גדר יכולים להגיע לאנשי חמתן. זה הסבר אחד, וזה כאמור בכלל לא קשור לדיני עירובין. הסבר שני שכן קשור לדיני עירובין, זה שההבדל בין שני הערים זה בגלל ההבדל בצורה שלהם, כך שהתחום של כל עיר היה שונה, וממילא התחום של גדר כלל את חמתן, אבל התחום של חמתן לא כלל את גדר. במה זה היה שונה? אז כאן יש שני הסברים, אחד של רב ספרה ואחד של רב דימי בר חיננה. רב ספרה אומר שחמתן הייתה עיר בצורה של קשת, וקשת מאוד גדולה, כלומר שבין הרגליים שלה יש יותר מ-4,000 אמה, ואיפשהו באמצע הקשת הזאת הייתה עיר גדר. עכשיו, כמו שלמדנו בדף נון ה, כשיש עיר בצורה של קשת בגודל כזה, אז אנחנו לא הופכים את הקשת למרובע, אלא אנחנו עושים 2,000 אמה מכל מקום על פני הקשת. ממילא בצד הפנימי של הקשת, התחום שבת לא יהיה ישר, אלא יהיה לו שקע במקביל לשקע של הקשת. ממילא, מי שגר בעיר חמתן, שזאת העיר עם הקשת, אז התחום שלו יש לו שקע כאמור, והשקע הזה כנראה נגמר איפשהו באמצע העיר גדר. ממילא הוא לא יכול להגיע לכל העיר גדר. לעומת זאת, מי שגר בעיר גדר כן יכול להגיע לכל העיר חמתן, כי כל הקשת היא בתוך התחום של העיר גדר. עכשיו כדאי לנסות לצייר את זה לאיזשהו דף, כי קצת קשה להבין את המציאות, כדאי גם להסתכל באתר, שם עשינו עוד סרטון שבו אנחנו מציירים את זה בתרשים. בכל אופן, זה הסבר של רב ספרה למה הם יכולים להגיע אליהם והם לא אליהם, זה תלוי בצורה של שני הערים. הסבר שני שגם תלוי בצורה הזה של רב דימי בר חיננה, שהוא אומר שפשוט היה הבדל בגודל של שני הערים, שחמתן הייתה קטנה וגדר הייתה גדולה. ממילא, כמו שלמדנו אתמול ברבי יהושע בן לוי, אם מודדים מהעיר גדר תחום שבת, אז כל העיר חמתן שהיא קטנה כאמור, מובלעת בתוך 2,000 אמה של גדר, וכיוון שהיא כולה מובלעת, אז היא נחשבת כדלת אמות ויש להם את כל העיר ואפילו אחרי זה. לעומת זאת, כשמודדים את התחום של חמתן, אז גדר אומנם מתחילה בתוך התחום של חמתן, אבל כיוון שהיא גדולה, אז התחום לא בולע את כל גדר, ממילא יש להם רק 2,000 אמה עד איפה שהם נגמרים, אפילו אם זה באמצע העיר, כמו שכאמור הרחבנו אתמול ברבי יהושע בן לוי. אז אלה שלושת ההסברים החלופיים למקרה של גדר וחמתן. כאמור, רב יוסף הביא את זה בהתחלה בשביל להוכיח שכשאין מעקה ביטחון בעיר על מדרון, אז אין להם 2,000 אמה מקצה העיר, אלא מכל בית ובית. אבל עכשיו הבאנו הסברים אחרים לאותו מקרה, וממילא כבר אין מכאן ראיה על הדין של רב יוסף. עד כאן החלק הראשון שבו ראינו את החידוש של רב יוסף לגבי עיר בלי מעקה. החלק השני מתחיל במשנה בתחתית עמוד א', וגם כאן הנושא שלנו זה מתי עיר נחשבת כדלת אמות. במשנה יש שני נושאים, לפחות לפי הגרסה של רבה שראינו אתמול. נושא אחד זה עיר גדולה ועיר קטנה, לזה לא ניכנס היום, ראינו את זה אתמול בהרחבה. נושא שני שגם ראינו בקצרה אתמול, זה לגבי האם אומרים שכל העיר כדלת אמות במקום שבו הנחתי את העירוב. כלומר, כמו שכבר הזכרנו הרבה גם היום וגם בכל הדפים האחרונים, אם אני שובט בתוך עיר, אז ברור שכל העיר נחשבת כדלת אמות, ואת 2,000 אמה מודדים רק מקצה העיר. השאלה היא, מה קורה אם לא התכוונתי לשבוט בעיר שלי, אלא שמתי עירוב תחומין בעיר הסמוכה? רבנן אומרים שגם במקרה כזה של הנחת עירוב בעיר אחרת, אז אותה עיר אחרת גם כן נחשבת כדלת אמות, ומודדים את התחום רק מקצה העיר. לעומת זאת, רבי עקיבא אומר שבמקרה של הנחת עירוב, שם לא אומרים שכל העיר כדלת אמות, אלא מודדים את התחום מהעירוב עצמו. זאת המחלוקת. שוב, לפי כולם, אם שבתתי בעיר, אז ודאי שכל העיר כדלת אמות. אם הנחתי עירוב בעיר, אז כאן, לפי רבנן זה גם כדלת אמות, לפי רבי עקיבא זה לא. זה במשנה. עכשיו בגמרא, בתוך דעת רבנן שאומרים שכל העיר כן כדלת אמות, יש מחלוקת אמוראים שלפי שמואל זה דווקא כשעדיין יש בעיר אנשים שגרים. לעומת זאת, לפי רבי אלעזר זה אפילו כשהעיר חרבה, כלומר לא חרבה פיזית, אבל אפילו שכבר אין שם אנשים. אז שוב, לפי רבי עקיבא, העיר לא כדלת אמות, לא משנה אם יש או אין שם אנשים. לפי רבנן, אם יש אנשים אז העיר כדלת אמות, אם אין, אז לפי רבי אלעזר עדיין זה כדלת אמות, לפי שמואל זה כבר לא. עכשיו רק נדגיש שכל זה דווקא כשהנחתי את העירוב בעיר אחרת, והשאלה היא האם אותה עיר נחשבת כדלת אמות. אבל אם אני נמצא בעיר ושבתתי שם, אז ודאי שיש לי דלת אמות, אפילו שכבר אין בעיר אנשים. בכל אופן זאת מחלוקת האמוראים, שוב שנזכור, בדעת רבנן שגם כשהנחתי עירוב יש לי דלת אמות, האם יש לי אותם גם כשאין בעיר דיירים? לפי רבי אלעזר כן, לפי שמואל לא, ועכשיו מה שנראה זה שתי קושיות על דעת רבי אלעזר שאומר שכן. הקושייה הראשונה היא מהמשך הדו-שיח במשנה שלנו בין רבנן לבין רבי עקיבא. אחרי שהמשנה הביאה את המחלוקת, אז רבי עקיבא אמר לרבנן, מה אתם לא מודים שאם אדם הניח עירוב בתוך מערה, אז מודדים לו רק מהעירוב, ולא אומרים שכל המערה כדלת אמות? אז גם בעיר, אל תאמר שכל העיר כדלת אמות. ענו לו רבנן, במערה אתה צודק, כי שם אין אנשים, אבל בעיר יש אנשים, ולכן בעיר אני אומר שכל העיר כדלת אמות. זה מה שכתוב במשנה, ומכאן ממש מפורש שמתי רבנן מחשבים את המקום שהוא שם את העירוב כדלת אמות, רק שיש שם אנשים, אבל אם אין אנשים, אז לא, כלומר כמו דעת שמואל ולא כמו דעת רבי אלעזר. זאת הקושייה הראשונה על רבי אלעזר, אבל עונה רבי אלעזר, לא קראת את המשנה נכון. רבנן לא אמרו שצריך שיהיה דיירים, הם רק אמרו שזה צריך להיות ראוי לדירה. כלומר, לדעתם, באמת אם הוא יניח במערה שיש לה קירות והכל בסדר איתה, אז באמת גם כל המערה תהיה כדלת אמות, כמו בעיר, אפילו שאין שם דיירים. מתי לא? רק אם המערה חרבה והיא כבר לא ראויה, אז באמת לא. אז זאת הקושייה הראשונה ותרצנו, כששוב נזכיר, לפי שמואל אם אין שם דיירים אז גם רבנן אומרים שזה לא כדלת אמות, לפי רבי אלעזר זה כן. הקושייה השנייה היא מברייתא, שלא מדברת על אדם שהניח עירוב בעיר, אלא על אדם ששבת או בעיר או במערה, וכיוון שהוא שבת שם, אז כמו שכבר אמרנו, ברור שכל העיר וכל המערה כדאי לדמות. זאת הברייתא, ולכאורה אין בה שום חידוש, כי הרי כבר ברור לנו שאם הוא שבת במקום, אז אותו מקום נחשב כדאי לדמות, בין אם יש בו דיירים ובין אם אין בו, לפי כולם. אז מה בכל זאת החידוש של הברייתא? אז הגמרא מבינה שכנראה הברייתא רצתה לומר שזה דווקא בשבת, אבל אם הוא הניח את העירוב, אז לא. עכשיו, במה מדובר כאן? יש כאן דיירים או אין כאן דיירים? אז הגמרא בהתחלה מבינה שכיוון שהברייתא דיברה גם על עיר וגם על מערה, למה היא הזכירה את המערה? בשביל לומר לנו שמדובר כאן במקום בלי דיירים, כי הרי במערה בדרך כלל אין דיירים, אז היא מדברת על מערה בלי דיירים ועל עיר בלי דיירים. אז ממילא מה יוצא לנו בברייתא? שמדובר על מקום בלי דיירים, ואז דווקא אם הוא שבת באותו מקום, אז כל המקום נחשב כדאי לדמות. אבל אם הוא הניח עירוב, אז זה לא נחשב כדאי לדמות. אז שוב, לפי זה יוצא מהברייתא, מדובר במקום בלי דיירים, ודווקא אם הוא שבת אז זה נחשב כדאי לדמות, אבל אם הוא לא שבת אז לא. עכשיו, לפי מי הברייתא? אז הברייתא לא כרבי עקיבא, כי הרי רבי עקיבא מחמיר יותר מזה, והוא אומר שכשהוא רק הניח עירוב, אפילו אם יש דיירים זה לא כדאי לדמות. אלא כנראה שהברייתא לשיטת רבנן, ומה אנחנו רואים? כדעת שמואל, שכשאין דיירים, אז רק אם הוא שבת זה כדאי לדמות, אבל אם הוא רק הניח עירוב, אז לא. אז זאת הראיה השנייה לטובת שמואל ונגד שיטת רבי אלעזר. אבל דוחה הגמרא, לא נכון, לא חייבים להבין שהברייתא מדברת שאין דיירים, אלא אפשר להבין שיש דיירים, כלומר כמו שבעיר בדרך כלל יש דיירים, אז גם באותה מערה שהברייתא מדברת עליה, מדובר שיש בה דיירים. ממילא אם יש דיירים, אז זה משנה לנו את כל החידוש של הברייתא, והברייתא היא דווקא מסתדרת עם רבי עקיבא. למה? כי אם יש דיירים, מה בעצם אומרת הברייתא? היא אומרת, אפילו כשיש דיירים, אז דווקא אם הוא שבת, אז כל המקום כדאי לדמות. אבל אם הוא לא שבת, אלא רק הניח, אז המקום לא כדאי לדמות. אפילו שיש דיירים, שזאת שיטת רבי עקיבא. וממילא, כיוון שהברייתא לפי רבי עקיבא, אז כבר אי אפשר להוכיח מכאן כלום על מחלוקת שמואל ורבי אלעזר שהם נחלקו בדעת רבנן. עד כאן שתי הקושיות על שיטת רבי אלעזר והתירוצים, ועכשיו נחזור למחלוקת היותר בסיסית, כלומר מחלוקת רבנן ורבי עקיבא, ונראה כמי ההלכה. אז הגמרא, חמש שורות לפני סוף הגמרא, מספרת על מקום בשם אברכתא שהיו אנשים ששמו עירוב באיזשהו בית כנסת שהיה נניח בצד מזרח של העיר שלהם, כי הם רצו להגיע בשבת לאיזושהי עיר אחרת שנמצאת עוד יותר מזרחה משם. עכשיו, כששמים עירוב בתוך הבית כנסת, אז לפי רבנן זה לא משנה איפה נשים את העירוב בתוך הבית כנסת, כי הרי כל הבית כנסת כדאי לדמות, לפי רבי עקיבא זה כן משנה, כי מודדים את האלפיים מהעירוב עצמו, ולא אומרים שכל הבית כנסת כדאי לדמות, כמו שהוא אמר לגבי מערה ועיר. עכשיו, ממילא, כשראה אותם מר יהודה, הוא אמר להם, תזיזו את העירוב כמה שיותר מזרחה, כמו רבי עקיבא, כי אחרת לא יהיה לכם מספיק מקום במזרח. אבל אמר לו רבא, מה פתאום, אתה פלגה, כלומר, מה, אתה חולק על חכמים ופוסק כמו רבי עקיבא, אלא הלכה היא כרבנן, ובאמת זה לא משנה איפה שמים את העירוב, כי כל הבית כנסת כדאי לדמות. בזה סיימנו בעזרת השם את פרק יצד מהברין, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. הנושא הכללי שלנו עדיין, מתי עיר נחשבת כדאי לדמות, לגבי זה חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו חידוש של רב יוסף, שאם העיר נמצאת במדרון ואין לה מעקה ביטחון שנקרא דקה בגובה 400, אז אנשים שם לא מרגישים בטוחים להשתמש במרחב של העיר, ממילא זה לא נחשב עיר ולא אומרים שכל העיר כדאי לדמות, אלא מודדים מכל בית ובית 2,000 אמה. עכשיו רב יוסף ניסה להוכיח את זה מהמקרה של גדר וחמתן, שאנשי גדר יכלו להגיע לחמתן, אבל אנשי חמתן היו אסורים להגיע לגדר, והוא הסביר שכנראה שבגדר היה מעקה ביטחון, ובחמתן לא. אבל אמרה הגמרא, יכולת שהדין שלך נכון, אבל הראיה לא הכרחית, כי יש עוד שניים או שלושה הסברים למה הם יכלו להגיע אליהם והם לא. הסבר אחד מאוד מציאותי זה שאנשי גדר היו עצבניים והיה מסוכן לאנשי חמתן להגיע אליהם, אבל להפך לא. הסבר שני שמתפצל לשניים זה שבאמת פשוט היה הבדל בצורה של שני הערים. או כי חמתן הייתה קשת גדולה וגדר הייתה באמצע אוויר של הקשת, וממילא הצורה של התחום של חמתן לא כללה את כל גדר, אבל התחום של גדר כן כלל את כל חמתן. או אפשרות נוספת, חמתן הייתה קטנה וגדר הייתה גדולה, ממילא מחמתן לגדר העירוב מגיע עד אמצע העיר, לכן אי אפשר להגיע לכל העיר, אבל מגדר לחמתן העירוב כלל את כל העיר, וממילא אנשי גדר יכולים להגיע לכל חמתן. אלה היו שלושה הסברים חלופיים להסבר של רב יוסף, שמשם רצה להוכיח שעיר שהיא על מדרון תלול ואין מעקה ביטחון, אז לא אומרים שכל העיר כדאי לדמות. החלק השני של השיעור היה לגבי המחלוקת, אם אני מניח עירוב בעיר אחרת, האם גם אז אומרים שכל העיר כדאי לדמות? לפי רבנן כן, לפי רבי עקיבא לא. אחר כך בגמרא, בתוך דעת רבנן, ראינו מחלוקת שרבי אלעזר אומר שזה נכון בין אם יש דיירים בעיר ובין אם לא. שמואל אומר שזה נכון רק אם יש דיירים, אבל אם העיר חרבה, אז לא. עכשיו, על דעת רבי אלעזר, שאמר שבכל מקרה כל העיר כדלת אמות, הקשנו שתי קושיות. קושיה אחת מהמשנה שלנו, שמשמע שרבנן אומרים שזה כדלת אמות, רק שיש דיירים, אבל רבי אלעזר דוחה ואומר שהם לא התכוונו שיש דיירים, אלא רק שזה ראוי לדירה. קושיה שנייה זה מברייתא שמדברת דווקא על אדם ששבת במקום, והיא אומרת שבין אם זה מערה, בין אם זה עיר, כל המקום נחשב כדלת אמות. ובהנחה שמדובר על מקום שאין שם דיירים, כמו מערה, אז אפשר לדייק מכאן שדווקא בשבת זה נחשב כדלת אמות, אבל אם הוא יניח, זה לא כדלת אמות, וזה כשיטת שמואל בדעת רבנן, שאם הוא יניח במקום בלי דיירים, זה לא כדלת אמות. את זה דוחה הגמרא ואומרת שאולי שם מדובר במערה ובעיר, שיש בהם דיירים, ומה שהברייתא באה לחדש זה כשיטת רבי עקיבא, שדווקא בשבת זה נחשב דלת אמות, אבל בהניח, אפילו שיש דיירים, אז זה לא נחשב דלת אמות, וממילא אין מכאן קושייה על רבי אלעזר, ולסיום, רב הפסק כמו רבנן ולא כמו רבי עקיבא, הדרן הלך כיצד מאמרין, כל טוב.